שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש באר הגולה מאת רבנו המהר"ל מפראג, ואנחנו בבאר הרביעי, במהדורה שהמצויה זה בעמוד עין זין. בעמודה ימנית. עמוד עין זין. וחיים מימון מסתכל על העמוד הלא נכון, כיוון שזה מצד שמאל בוודאות. כן, טוב. עמוד עין זין. מה נעשה? טוב, עמוד עין זין בעמודה הימנית. אנחנו עסוקים כאן בשורה של אגדות תמוהות. למה אנחנו עסוקים באגדות תמוהות? משום שבזמנו של המהר"ל צצה טענה נגד חז"ל, על ידי אנשים שאומנם מקבלים את הסמכות של התנ"ך, אבל אינם מקבלים את הסמכות של חז"ל, מתוך טענה שחז"ל אומרים שטויות. איפה הם מצאו שחז"ל אומרים שטויות, חס ושלום? מצאו את זה באגדות, אגדות מוזרות שנוגדות את השכל, את ההיגיון, את היושר, את המוסר, את המדע. אמרו, זה איך אפשר להגיד דברים כאלה? נלעגים. לכן המהר"ל אומר, כל זה בא מתוך שאותם מבקרים של חז"ל אינם מודעים לשפה של חז"ל. כלומר, הם רגילים לשפה של הפילוסופים. כשהם פוגשים אנשים שאומרים רעיונות עמוקים בסגנון אחר, בשפה אחרת, קשה להם להבין על מה מדובר. כשמצד האמת, דווקא דברי חז"ל באותן אגדות תמוהות הם הדברים העמוקים ביותר שנאמרו אי פעם. אלה הם דברים שהם יסודי עולם, כן. יש דברים ביהדות שהם מעבר לשכל, שהשכל לא מחייב אותם. זה אני בהחלט מסכים. אבל יש הרבה דברים, אבל אין ביהדות דברים שהם נגד השכל. זה ההבדל. יש הבדל בין מעבר לשכל לבין נגד השכל. מה? נגד השכל זה להגיד שמשולש יש לו סכום זוויות גדול מ-180. או למשל לומר שהקדוש ברוך הוא מזדקק לנברא, או שיש לו רגשות אנושיים. כל הדברים הם נגד השכל. מה אתה אומר על קריאת ים סוף? האם קריאת ים סוף זה נגד השכל? האם היהדות מאמינה בקריאת ים סוף? כן. האם אמרנו שהיהדות אין בה דבר שהוא נגד השכל? יפה. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה דבר יפה מאוד, והוא שקריאת ים סוף זה נגד הטבע. אבל זה לא נגד השכל. כי הרי השכל לא מתנגד לזה שמי שברא את העולם גם יוכל לשנות את הטבע של הדברים. יפה. אגב, רק שנייה, יש ביטוי מאוד מעניין. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. נכון? מכיר את הביטוי? ביטוי מעניין מאוד, הוא דווקא לא מובן, כי אין דבר יותר קל מקריאת ים סוף. מה זה בשביל מי שברא את הים לקרוע אותו? לא, כלומר, אתה אומר קשה כקריאת ים סוף, זה קל אם ככה. אלא זה מה שזה בא לומר, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. אם אתה מדבר מצד הנברא, זה קשה, אי אפשר לקרוע את הים. מצד הבורא, זה אין לך יותר פשוט מזה. אז אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, זה קל, הזיווג. אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, זה קשה, הזיווג. זה הכל. עכשיו, מה אתה אומר? אם אומרים על ימין שהוא שמאל, לשמוע להם, אז אם כן, זה נגד השכל. זה אתה צודק. ולכן, ההלכה היא שאם החכמים אומרים לך על ימין שהוא שמאל, אתה לא שומע. כפי שכתוב במפורש בירושלמי. יכול יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שתשמע להם? תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל. וכן בבבלי. בבבלי נאמר במפורש על פי המשנה במסכת הוריות, שאם תלמיד הראוי להורות חשב על ידע שהסנהדרין טועים ואף על פי כן עשה כדבריהם, צריך להביא קורבן כפרה על כך. שואלת הגמרא, אם הוא תלמיד חכם, אז איך הוא חשב שזה מותר לו לעבור על דברי תורה? אומרת הגמרא, כי הוא טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים. כלומר, הוא חשב שאם חכמים אומרים לך על ימין שהוא שמאל, צריך לשמוע להם. לכן, אתה צודק בהחלט, כשהחכמים אומרים על ימין שהוא שמאל, לא שומעים להם. כי שמה יש דרשה מפורשת, כן? ששמה אתם, אשר תקראו אותם, אתם אפילו מוטעין, אפילו מזידין, אפילו שוגגין, נכון? אז זה משהו אחר, יש דרשה, הכתוב אומר שבמקרה הזה, לבית דין יש סמכות.
רגע, אז למה רשום סיפור דברים ימין
ושמאל? למה רשום? איפה רשום? זה בדיוק מה שאומרת לך הגמרא בירושלמי, שאם הוא בכלל ימין, שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל, אתה שומע להם. וזה בדיוק העניין, שכל דברי תורה, דברי תורה הם, רק שנייה, תן לי לגמור משפט. דברי תורה הם בין ימין לבין שמאל. כלומר, ימין זה חסד מוחלט, שמאל דין מוחלט, דברי תורה הם באמצע. מה אתה אומר, רש"י? רש"י מביא את הספרי. הספרי, וגם הרמב"ן מביא את הספרי, שאפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, שתשמע להם. נכון? ככה רש"י מביא. אז קודם כל זה אומר שאם יש מחלוקת בין המשנה והגמרא מצד אחד, לבין הספרי מצד שני, הלכה כגמרא. ובאמת כך נפסק בהלכות שגגות של הרמב״ם, שהחכמים, אם אמרו לך על ימין שהוא שמאל, אתה לא שומע עליהם. כך נפסק להלכה. רש"י ורמב״ן זה דרוש, זה פרשנות הפסוק, אבל זה לא ההלכה. דבר נוסף, החידה בפירושו למסכת אוריות מסביר, שמה שאמרו על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, זה בדבר התלוי בסברה. יש לי סברה כזאת, להם יש סברה הפוכה. טוב, בסברות, סברה שלי שווה לסברה שלהם, סברה שלהם שווה לסברה שלי. אז לכן התורה אמרה, אף על פי שזה נגד סברתך, תקבל את סברתם. בסדר? אבל בדבר שהטעות גלויה, זה לא קשור, לא על זה אמרו. כך אומר החידה. דבר נוסף, אם מדייקים בדברי הספרי, מה כתוב שם? אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל ולשמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. מה אומר הספרי? יש לך בעיה של ראייה, כי אתה לא שמעת. אם תשמע, אתה תבין למה הם אמרו את זה. זה הכוונה. לא איזה אבסורד. כן? ויש באמת על דרך בעלי המוסר שאומרים, מתי ימין שלך זה שמאל שלי? כשאני עומד מולך. אני נגדך. אבל אם מסתכל באותו כיוון, ימין וימין, מסתדרים. בסדר, בבקשה.
אנחנו רואים בתנ"ך הרבה מקרים שנביאים וכולי מספרים בתנ"ך עושים דברים הפוכים מההיגיון, ובסוף מגיעים איזה שמשון שדיבורים, איזה שמשון של נטל, שזה יורד ויש שם...
הוא ביקש שם נס.
אז גם עם אליהו וגם בסוף של מלישה, שעם המים, עם אפס מר, הוא מתיק את המים...
הוא ביקש נס.
אז גם כל ה... לא שואל שואל, כל מה שהם עושים שם, כל הניסים הזה,
נס זה נגד הטבע. כי זה המהות של הנס, הנס זה נגד הטבע. זה לא נגד ההיגיון, זה נגד הטבע. לא, אבל אני אומר, כשאני רואה נס, אז זה בסדר. נס פועל לא לפי הטבע, זה בסדר. בסדר? מטה הופך לנחש, זה נס. כן. בבקשה. לא. מה שאתה אומר באופן כללי, זה שיש בתורה ימין ויש שמאל. שיש מי שנוהג על צד הימין ויש מי שנוהג על צד השמאל. זה נכון, כן? והתורה היא בכללה שניהם ביחד. זה נכון. אבל זה לא המשמעות של הדרשה הזאת, כן? כן, בבקשה. כן. טוב, אז איפה היינו? אז אם ככה, המהר"ל מסביר שכל הדרשות התמוהות שנמצאו אצל החכמים בעצם הם דברים עמוקים שאינם סותרים את השכל, גם אם הם לפעמים מעבר לשכל, שהשכל לא מחייב אותם, אבל הם אמת. כן? תאמין אותי? יאו. עכשיו, לעומת זה, אותם האנשים, הם רצו שחז"ל ידברו איתם בשפה של הפילוסופים, ולכן היה קשה להם לקבל את דברי חז"ל. עכשיו, המהר"ל לא יכול להביא את כל הדרשות התמוהות, הוא מביא חלק מהן, הוא הביא דווקא חלק נכבד מדרשות התמוהות, אחת מהן זו שאנחנו עומדים, בעזרת השם יתברך אינשאללה, ללמוד. כן.
מה שכתוב, בתורה, מחויב שזה אמת, פשוט אני בשכל לא יכול לקנות את זה?
אתה שואל שתי שאלות. האם מה שכתוב בתורה זה אמת? שתיים, האם בשכל אני לא יכול לקלוט את זה? שני דברים שונים. מה שכתוב בתורה זה אמת, תורת אמת נתן לנו. ולכן כדי להבין מה התורה אומרת, אני צריך את השכל שלי. יש דברים שהם לא כתובים בתורה והם אמת, זה נכון. למשל, פתרון משוואה ריבועית לא כתוב בתורה וזה אמת. זה שווה מינוס בי פלוס מינוס שורש של בי בריבוע מינוס 14 חלקי 2, זה אמת. למרות שזה לא כתוב בתורה, זה בעיה בשבילך? לא. בסדר? אבל כלל גדול, לימדונו רבותינו, לא בגלל שדבר הוא כתוב והוא אמת, אלא בגלל שהוא אמת כתבו אותו. ולכן, מאחר ומכיוון שזו אמת זה נכתב, אז כדי להבין מה נכתב, אתה צריך להבין מה האמת. אצל רבותינו עליהם השלום. כן. ועדיין יש הבדלים. אני מקבל את זה. מה הבעיה בזה? זה גם, בהחלט, אני בהחלט מקבל. כלומר, אתה אומר, לא רק דברים שהם נראים נגד השכל מצד ההיגיון, אנחנו חייבים לפרש כמשל. אלא אתה אומר, אפילו ניסים שעשו התנאים, חייבים להסביר אותם כמשל. זה אם נקבל את ההנחה ששמעת מרב אחר, שהתנאים אינם מסוגלים לעשות ניסים נגד הטבע. שעל זה יש ויכוח קדום. זה ויכוח. לא, זה, הרי אמרת, ש, לא, אמרת שאין להם. אז תחליט, או שיש להם כוח או שאין להם כוח. אתה לא יכול לחזור בך באמצע שיעור רק בגלל שאני מביע את הדברים בצורה ברורה. אז אתה שמעת מרב אחר שהתנאים אינם מסוגלים לעשות ניסים הנוגדים את הטבע. זה נכון ששמעת את זה? כן או לא? אל תשקר. מה שמעת מהרב ההוא? זה על הנביאים אנחנו לא מתווכחים. אני שואל על התנאים. הם לא עושים. אבל מה?
לא יצא לפה.
אז זאת אומרת ש... אתה אומר עכשיו שיטה חדשה. אתה אומר, התנאים יכולים לעשות ניסים נגד הטבע, אבל למעשה הם לא עשו. זה מה שאתה אומר? זה גם טענה מעניינת. אני לא נגד הטענה הזאת, אני רק אומר שאני רוצה הוכחה לזה. כי עד כמה שאני יודע, יש מחלוקת בין הגאונים על הנושא הזה. אבל בכל זאת, בסדר. יכול להיות. למשל, מצאנו על... איך קראו לו רבי פנחס בן יאיר, שהוא דווקא פתח את הנהר. והגמרא אומרת שהוא גדול ממשה ו-60 ריבו. כן? אז מצאנו, גינאי נהרה. טוב, צריך לברר את הדברים האלה. יש על זה דיון מעניין בהקדמת ספר שער כבוד השם. שער כבוד השם זה ספר שקצר, שכתב אותו רבי אפרים אנקאווה. שמעת על רבי אפרים אנקאווה? שמעת. רבי אפרים אנקאווה מסופר עליו שהוא עשה נס משהו בלתי רגיל. הוא הגיע מספרד לצפון אפריקה, והוא הגיע בשיירה במדבר, הגיע השבת, אמר תשאירו אותי פה, לא נוסע איתכם. השאירו אותו, ישב במערה, וכל השבת אריה שמר לו על המערה שלא יתקרב אף אחד. במוצאי השבת האריה כפף את קומתו כדי שרבי אפרים ירכב עליו ושם רסן בפיו נחש חי. וככה הגיע לעיר תלמסן. והסיפור הזה סופר מדור לדור בעיר תלמסן.
עוד לפני השבת,
אני לא יודע, אבל כל פנים ככה מסופר. מה? כן, אז ראו, נכנס לתלמסן עם האריה והנחש, ובמשך דורות על גבי דורות סיפרו את זה, אפילו הדפיסו איזה ציור של הדבר הזה. אחד מהחכמים האחרונים בעיר תלמסן, רבי חיים בליח, הוציא לאור את הספר שער כבוד השם של רבי אברהם אפרים קאווה, כתב עליו פירוש, וכתב הקדמה ארוכה של איזה 15 עמודים, ששם הוא דן באותנטיות של הסיפור הזה. עכשיו, מה שמטריד אותו זה לא זה שנעשה נס, אלא שזה נס לחינם. הקדוש ברוך הוא לא סתם מבזבז את הניסים שלו. השם עושה ניסים כדי להציל צדיקים לפעמים, אבל עושה מינימום שבמינימום, לא צריך אריה, נחש וכל הדברים האלה, זה לא... שם הוא, אז הוא מביא שם את כל שיטות הראשונים בנושא הזה, מתי הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, מתי לא, האם לנביאים או לא לנביאים. למשל, הרלב"ג אומר כדבריך, הרלב"ג אומר שרק נביאים יכולים לעשות ניסים. יש מחלוקות בזה. ובסוף הוא מגיע למסקנה שהסיפור הוא סיפור אמיתי, אבל מה שקרה היה קצת שונה. שהרב ישב במקום מלא באריות ונחשים ולא קרה לו כלום. והדמיון העממי הפך את זה לזה שכאילו האריה שמר עליו והנחשים שמרו עליו, עד כדי שהביאו אותו לעיר. ואז מזה יצא שהוא רחב על האריה עם רסן של נחשיים. בסדר? טוב. בקיצור, הסיפור הוא אותנטי, אבל הוא לא קרה. טוב, איפה היינו? אחרי כל הדיבורים האלה על ניסים, אנחנו חוזרים עכשיו על האגדות התמוהות. בפרק חלק, אמר רבי אבאו, זה היה באמת אגדה, חתיכת אגדה, כן, מה? יש אנשים שאני ראיתי שהתחתנו, זה ממש נס. טוב. פרק חלק. סנהדרין, צדיק ה, עמוד ב'. אמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. דכתיב, ביום ההוא יגלה השם בתער הסחירה. בעברי נהר, במלך אשור, את זקן, את הזקן ואת שיער הרגליים, את הראש ואת שיער הרגליים, וגם את הזקן תספה. קראתי את הפסוק בשלמותו. פה המהר"ל הביא רק את תחילת הפסוק. שם מדובר דבר, אני קצת כדי להבין את האגדה, צריך להבין את הרקע. מסופר שסנחריב, מלך אשור, הגיע למצור על ירושלים, יצא מלאך השם, הייתה מגפה, כל הצבא שלו הלך. הגמרא עושה חשבון כמה אנשים היו בצבא הזה. כן, כי בתנ"ך כתוב 185,000 מתים. אומרת הגמרא, 185,000 מתים זה כלום. זה היה ראשי גייסות. אבל הצבא עצמו, וואה, כמה, עושה חשבון, מגיע בסוף ל-2.6 מיליארד חיילים. כן, זה... ואז אומרת הגמרא, פחות אחד. פחות אחד. השאלה כמה פחות אחד? פחות אלף אחד, פחות מאה אחד, פחות אחד ממש. תיקו. מעניין, זה... בכלל הדברים האלה לא מובנים. כן, בכלל, ממתי היו 2.6 מיליארד בני אדם? הרי בתחילת המאה ה-19, כל האנושות כולה מעריכים שהייתה מיליארד אנשים. כל האנושות. אז ודאי שבימי קדם לא היו מספרים כאלה. כן? ממש לא מובן. ובכל מקרה, שם מסופר שכל אותם ראשי גייסות, הם היו חיילי שוקולדה, ילדים של בורגנים מהמדינות השונות. כן? כתוב שם שהם היו בקרונות של זהב, עם זונות ודיסקו והכל. זה בקיצור, כאלה ילדים שיצאו למלחמה קלה, וקיצור, כל זה הלך. אז הגמרא, ושמה מסופר, הנביא ישעיהו אומר, מתאר את זה, כאילו שהקדוש ברוך הוא הולך לגלח את השערות של מלך אשור. זה עושה ממנו צחוק, הולך לגלח לו את השערות. נכון, בתנ"ך, הזקן האשורי זה משהו מיוחד. אז כאילו הביזוי שהקדוש ברוך הוא מגלח לו את השיער. עכשיו, הנביא אומר, שיגלח בתער הסחירה, כלומר תער סחור, את מלך אשור, את הראש ואת שיער הרגליים, וגם את הזקן תספה, כלומר שיסרף לו הזקן. זה ביורי להג. אז הגמרא אומרת, אמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, דכתיב ביום ההוא יגלח השם בתער הסחירה, את מלך אשור. אז הוא מסביר כך, אתה הקדוש ברוך הוא, ועיד מלך כגברה סבא. כלומר, הגיע הקדוש ברוך הוא לפגוש את סנחריב, נראה לו כאדם זקן. ואמר לו, אמר לו, כי עזלת לגבי מלכי מזרח ומערב דייתיתין הוא לבני הוא קטלתין הוא, מה אמרת לו? כשאתה תיפגש עם המלאכים של מזרח ומערב, שלקחת את הילדים שלהם וכולם נהרגו, מה תעשה? מה תעשה מול דעת הקהל הציבורית? אמר לי, ההוא גברה, בהוא פחדן אמיתי. הוא אומר, באמת זה נכון, אני מפחד. אחרי, כן, אחרי שכולם מתו, כן, הוא חוזר לבד, ואז הקדוש ברוך הוא פוגש את סנחריב, שפוף, מסכן, אומר לו, נו, מה יהיה? עכשיו יהרגו אותך, כל הראשי, כל המלאכים האלה, שלקחת את הילדים שהם למלחמה, מה יהיה? אומר, אני מפחד. אמר לאחי נעביד, אמר לו, מה עושים? אמר לזיל, שני נפשך. אומר, תשנה את פניך, כלומר, תראה אחרת, תתחפש. במה ישנה? כלומר, מה אני יכול לעשות כדי לראות אחרת? אמר לזיל, הייתי לי מספרה והגזיר. כלומר, לך תביא לי מספריים, ואני אגזוז לך את הראש, ואתה תראה אחרת, לא יזהו אותך. מאיך? ומאיפה אני אביא לך מספריים? אמר לזיל ההוא ביתה, תיכנס לבית ההוא, הייתה, תביא. אז זיל נכנס לבית, הלך, כן? אשכיחינו מלאכי, וילמולי כגברי. כלומר, הוא מצא שם את המלאכים שנראו כבני אדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נראה לו כאדם זקן, הגיעו המלאכים לאותו בית, נראו כבני אדם. דקת החני קשייתה, שהיו תוכנים, קשייתה זה הכוונה גרעיני תמרים. לא יודע, בשביל מה זה טוב לטחון את גרעיני תמרים? זה רק קשה, אבל חוץ מזה אין לזה שום תועלת. כן, גמלים אוכלים גרעיני תמרים, אבל לא צריכים שיתחנו להם את זה, בסדר? אמר לו, הבו לי מספרה, אמר להם, תנו לי מספריים. כן, כמו מוצא את המלאכים תוכנים וזה, תביאו לי מספריים. אמרו לו, תחון חד גריבה בקשייתה. וניתן לך, כלומר, תתחן מידה אחת של גרעיני תמרים. איזה סיבוב? תקבל. תחן חד גריבה בקשייתה, ויהבו לי. הוא באמת תחן כמות אחת של של גרעיני תמרים, ונתנו לו מספרה, את המספריים. עד דעתה יחשך, אבל עד שהגיע, בינתיים הקדוש ברוך הוא מחכה, כן? הזקן מחוץ מחכה, שיביאו לו את המספריים, אבל זה לקח זמן, כל הדברים האלה. אז בינתיים נהיה חושך. אמר לזיעתי לי נורה, אז תביא לי אש, איך אני, בחושך אני לא יכול לספר אותך. אז הלוויתי נורה, הלך והביא לו אש. בדלק הנפח, התלבא נורה בדיקנה. תוך כדי שהוא מנפח באש, נתפס לו בזקן. אז זיל גזיה לרשב ודיקנה. אז מה עשה? גזז לו מהר את הראש ואת הזקן. אמר, היינו דכתיב וגם את הזקן, תספה. אמר רב פאפה, היינו דאמרין שזה, מזה בא הביטוי הימאמי, גרירת אל ארמה, שפרלה, התלילה בנורה בדיקנה. אם אתה הצלחת לגרור את הגוי, אז תמצא חן בעיניו, ותלה לו אש בזקנו, ולא סבת חוכה מיני, לא תסבע מלצחוק ממנו. כלומר, גרירת לארמה, אתה גררת, פיתית את הארמה הזה גוי. שפר לה, כלומר, ראוי לו, יפה לו, שיתלה לנורה בדיקנה, שיתלה לו אש בזקנו. ולא סבעת חוכה מיני, לא תסבע צחוק ממנו. אזיל, הלך, אחרי שבאמת כבר שינו לו את הפנים, הלך, סנחריב. אשכח דפה מתבותה דנוח, מצא קרש, מהטבע של נוח. ונשארה, נשאר משהו מהטבע, מצא דף, כלומר קרש, אמר, אז אמר לעצמו, היינו אל ההר הבא דשזווה לנוח מתופנה. זה האל הגדול שהציל את נוח מהמבול. הקרש הזה. כן, על הקרש, הוא אומר, הקרש הזה הוא אלוה. כן, הקרש הזה אלוה, שהרי הוא הצליח להציל את נוח. אמר, אי אזיל, ההוא גברה ומצלח. הוא אומר, אם אותו אדם, כלומר, על עצמו הוא אומר, ילך ויצליח, מקרב להו לטרן בנוי, כמח. אז הוא יקריב את שני בניו לפניו. לעץ. שמעו בנוי, הבנים שלו שמעו את זה, וקטלו, הרגו אותו. היינו דכתיב, וזה מה שנאמר, והיו משתחווה בית נסרוך אלוהיו, הוא היה משתחווה בית נסרוך, נסרוך משון נסר, כלומר, חתיכת עץ. ועדר המלך ושרצר בניו יקרו בחרב. עד כאן, עד כאן ההגדה. כן, כל זה בגמרא. כן, זה כתוב בתנ"ך. כן, כן, הוא משתחווה בית נסרוך אלוהיו. כן, אבל האגדה מצטטת פסוק. מסבירה שהפסוק הוא בית נסרוך אלוהיו, שמשתחווה לאותו חתיכת עץ, והבטיח את שני בניו, אז אמרו אותם, זה ככה נהרוג אותו, הרגו אותו. טוב, אני לא יודע מה כל כך תמוע בסיפור, כל הסיפור מובן מאליו. מה? סוגר טוב, כן, טוב. המאמר הזה, אומר המהר"ל, משתוממים עליו בני אדם מאוד. קשה להם. אף שאמר, כביכול, כן, הרי יש מילה שמה, כביכול, או ילמלא מקרא כתוב, אי אפשר לומר, כן, בכל זאת. מכל מקום נשארים במבוכה, איך הדברים אלו נאמרו על השם יתברך. ואם חפץ יפעול דבר זה ברשע, כן, אם הקדוש ברוך הוא רצה להעניש את סנחריב, אפשר יהיה שיהיה על ידי אחר, מישהו, ולא שיעשה הוא יתברך בעצמו, כלומר, למה הקדוש ברוך הוא צריך בעצמו לתרוח? ועוד כי אם ירצה הוא יתברך לשלם לו פעולו, איך נחשב פה על זה שהוא הגילוח, שמגלח אותו לעונש גדול כל כך? סך הכל מה קרה? זה התגלח. זה שהרגו אותו, אפשר להבין, אבל גילוח. כן. יש פה דברים עמוקים מאוד, אם כן. כלומר, זה כל כך תמוע שזה עמוק. אז מה זה אומר? מה? מי אמר שלא פירשו את זה? פירשו. יש לנו פירושי אגדות קדומים. למשל, ספר של רבי תודרוס אבולאפיה. רבי מיר תודרוס אבולאפיה, זה ספר נקרא כבוד השם או משהו כזה. יש גם פירוש האגדות לרבי עזריאל מגרונה. יש. ויש לפעמים שהפירושים היו עוברים בסוד. ולפעמים אמרו, לא הבנו. המשיכו הלאה. בסדר? המהר"ל הוא מהפורצים. יש לו גם קבלה מרבותיו, אבל הוא כל הזמן אומר את זה. על פי הקבלה זה ככה, זה על פי הסוד זה ככה. נכון? הוא אומר. אבל חוץ מזה שיש גם פירושים נוספים. המהרש"א למשל. בן איש חי, בן איהו בן יהודה. ועוד, כן. אני פעם פירשתי את האגדה הזאת במסגרת הלימודים על פרק חלק. אם זה מעניין אותך, אתה יכול לראות זה שם. מה? הוא השתתף, נכון? אתה זוכר שלמדנו את האגדה הזאת? כן, אז למדנו את האגדה הזאת. היא אגדה גם מאוד מעניינת. היא מסבירה הרבה דברים על שאלת השלום והמלחמה. זה בעצם, אני טוען שכל הנושא של האגדה הזאת זה שאלת השלום והמלחמה. אבל בואו נראה איך המהר"ל מפרש את זה. לא הפירושים שלי, יש לנו ברוך השם פירוש של המהר"ל. דע. כי במאמר הזה בא לבאר לך המכה שהביא השם יתברך על סנחריב, איך הביא עליו המכה כפי העונשו הראוי לו, עד שמידותיו יתברך, אמת. וזה, כי הרשע הזה, במה שהיה מחרף ומגדף את השם יתברך ודכתיב, קרא שאמר מי בכל אלוהי הארצות וכו', וגומר. זאת אומרת שם הסנחריב מתפאר שאין אלוה שעמד מולו. אז קל וחומר, הוא גר כלפי אלוהי ישראל, וראוי היה שיהיה נפרע במידה זאת, שיהיה ללעג וקלס לחרפה. חרפה כמו שידבר. זאת אומרת, אי אפשר שסתם ימות, אלא צריך שאם הוא לועג כלפי שמיה, שגם עונשו יהיה באופן נלעג. זה ברור. והשני, כי סנחריב נשאר מן המכה שהיקה המלאך בהם, ודבר זה תמיה גדולה, שהרשע שהוא בעצמו החוטא, היא נשאר מהחיל הגדול, הרי שם הכל הצבא שלו מת, והוא חי, היה צריך להיות הפוך, לפחות שהוא ימות, הרי הוא הרשע הגדול. מה? אותה שאלה על פרו? אותה שאלה שיש לך על סנחריב, אתה שואל גם על פרו. זה שתי שאלות עכשיו, יכול להיות. כן, שאלה נוספת לא הופכת להיות תשובה. נכון. דאמר רבי יוחנן, חמישה נשארו מן החיל. שם כתוב, למדנו את זה, שנשארו חמישה. כן, סנחריב, ושני בניו של סנחריב, ונבוזרדן ונבוכדנצר. אז זה חמישה סך הכל. בוודאי נבוכדנצר ונבוזרדן נשארו משום שרצה שנברך לתת להם המלוכה, כמו שהיו מתנבאים עליה ונביאים. כן, כלומר, נפילתה של אשור זה כדי להעלות את בבל, אז זה בסדר. אבל הרשע סנחריב, למה היה נשאר? שאין לומר שהיה השם נברך רוצה שיהיה מלך עוד. זה אינו, שהרי נהרג. ואם כן, היה ראוי להיות נהרג, גם כן מחיל. כלומר, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית להמשיך את מלכותו של סנחריב, מלא, אבל בסוף הוא נהרג. סימן שמלכתחילה לא הייתה כוונה שימשיך מלכותו, אז למה הוא נשאר בחיים? למה לא מת באותה מגפה? כן, זה השאלה. ודבר זה באו לבאר במאמר הנכבד הזה, ורמזו הכתוב, רמזו הכתוב, ביום ההוא יגלח השם את הר הסחירה. וביאור עניין זה, שלכך נשאר הרשע, כדי שיקבל עוד קודם מיתתו פחיתות ושפלות, עד שהיה יותר טוב אליו שיהיה גם כן מת עם אותו החיל. כלומר, כשקורה לו מה שקורה לו, הוא אומר לעצמו שהיה יותר טוב למות מאשר לעבור את ההשפלה הזאת. הוא לא התאבד בסוף, כן? בסוף נדבו לו את זה בניו. יכול להיות שהוא לא הספיק להתאבד, לא יודע, אבל בקיצור, יש לו לעג כזה שעדיף לו למות מאשר להמשיך לחיות. והיה מיטתו בכבוד, ולשלו שהיה לחרפה וביזיון. ואחר כל זאת היה נראה, כי ראוי שיהיה מקבל חרפה וביזיון, כמו שהם חרף אלוהים חיים, יהיה הוא לחרפה.
זה כמו משפט
היחד.
מה? זה כמו משפט היחד.
כן. כן, וזה, כן, ברור, ברור.
למה לא אומר לך בשעה אנחנו
עושים את
זה?
מה? עוד מלך הבשן לא גידף, איפה ראית שהוא גידף? פרעו גידף. גוליאת. כלומר, גוליאת חרף אלוהים חיים. כן, אבל מיטתו גם כן הייתה באופן נלעג. שמקל רועים, כן, איזה חצץ קטן הרג אותו. בעוד שהוא בא עם שריון וכל ה... לא, זה... מה זה ה... זה אותו הדבר, כן, אבל לא, הוא צריך, לא, עניין כזה, המהר"ל אומר, אדם כזה צריך גם להתבזות וגם למות. אז ברור שגוליית צריך למות, אלא מה אתה מציע לחלק את זה לשני חלקים, שתי מערכות, קודם כל שיתבזה, בעת שימות. אבל, בסדר, אבל הרווחת את שניהם ביחד, הוא מת בצורה מבזה, זאת אומרת, הרי זה מה שאומר לו שם גוליית, מה אתה בא אליי במקלות, הכלב אנוכי? הוא אומר לו, אני בא בשם השם, אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. ואז הוא מראה לו עם צ'ופצ'יק, בונג. כן. קראתי פעם בזה אנציקלופדיה בלועזית, על התקופה של דוד המלך, שדוד היה ראש שודדים, וגם ניצחונו את ה... עכשיו נזכרת. כן. ניצחונו על, על הענק גוליאת שהרגו במרמה, בעוד שזה רצה קרב פנים אל פנים. טוב, עד כאן להיום.